שלום לכם, תודה שאתם איתנו כאן, חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן, שלום לך הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום ניצה מזוז.
שלום.
אנחנו היום ממשיכים ללמוד מהרב לייטמן מהי שיטת התיקון שעליה הוא מדבר, שיטה לתיקון האדם, לתיקון החברה האנושית בכלל, על פי החוכמה העתיקה של הקבלה. נרצה להבין את השיטה הזאת יותר לעומק, כדי לקחת את החיים של כולנו, גם כחברה וגם כפרטים, למקום הרבה הרבה יותר טוב. תהיו איתנו. ניצה, במה אנחנו מתמקדים היום?
כן, אולי ניתן ככה כמה קווים כלליים כדי שנזכיר גם לצופים שלנו על מה שוחחנו עד כה. אז דיברנו באופן כללי על שיטת התיקון שהשאירו לנו המקובלים. אותה שיטה שעוזרת לאדם לשנות, להחליף את הנטייה הטבעית שיש בו לרצון ליהנות רק לעצמו, רק לקבל, לנטייה שהיא הפוכה ממנה, שזו נטייה להשפיע, לתת אהבה לזולת. ועל כך נרצה להוסיף ולהמשיך לשוחח היום. הבנו עוד עיקרון אחד מאוד חשוב, שאדם כפרט לא יכול לעשות את השינוי הזה בעצמו, והוא חייב להיות בתוך קבוצה של אנשים שרוצים את אותו הדבר. יש להם מטרה משותפת, כולם רוצים לשנות את הטבע שלהם ולהפוך להיות משפיעים לזולת. עוד עיקרון שאמרת לנו, שהמקובלים הגדולים השאירו לנו ממש ככה בצורה מסודרת שיטה. וההצלחה שלנו, סוד ההצלחה שלנו כקבוצה תהיה אם נצמד לאותן עקרונות וכללים שהמקובלים הותירו. אז הלכנו ועשינו קצת שיעורי בית, ונכנסנו לעקרונות העבודה בקבוצה של הרבש, הרב ברוך השלום האשלג, אנחנו נרצה היום לעבור איתך ככה ממש עיקרון עיקרון כפי שהוא השאיר לנו, כדי לנסות ולהבין למה אנחנו צריכים לממש את העיקרון הזה בקבוצה, על מנת באמת להצליח לעשות את השינוי המהותי הזה. אז אחד העקרונות החשובים והבולטים, ואולי אני אקרא אותו ככה ציטוט לא מדויק, אבל הוא תמצית. עניין אהבת הזולת, אין הפירוש שהחברים יאהבו אותי, אלא שאני צריך לאהוב את החברים. וזה באמת שאלה ראשונה. למה? למה באופן טבעי כל אדם רוצה שהוא יאהבו אותו? למה בעצם מדגיש כך רבש שאני צריך לאהוב את החברים?
החוכמת הקבלה אומרת שכל הטבע שאנחנו חיים בו, כולל דומם צומח חי, ובני אדם שנמצאים בתוך הטבע הסביבתית, כולם נמצאים ומתקיימים לפי החוק שנקרא רצון לקבל. חוק שנקרא רצון לקבל אומר שכל פרט הכי קטן וכל הטבע כולו פועל רק לפי העיקרון ליהנות, ואפילו על חשבון הזולת, ואפילו לרעת הזולת, אלה ליהנות בכל מה שאפשר. לפי הרצון ליהנות, או רצון לקבל, מה שיש בכל נברא. ולפי זה הנברא עושה חשבון. לפי התכונות שלו, רשימות שבו, נתונים, לפי הסביבה, לפי יכולת שלו, פיזית, נפשית וכן הלאה, עד כמה הוא יכול ליהנות מהסביבה. למשוך מהסביבה כל מה שנראה לו חיובי לעצמו. בזה הוא מרגיש תענוג. כך קיימים אנחנו כולנו. אבל ההתפתחות הזאת היא התפתחות מוגבלת. מפני שאדם לא יכול לקבל לתוכו מעבר לרצון ליהנות הקטן שישנו בו. אני כבר לא מדבר על דומם צומח וחי, שהם חיים זמן מה כדי להתקיים לפי תוכנת הקיום, מה שישנה בהם, ובזה הם מסיימים את תפקידם וזהו. האדם הוא גודל מדור לדור, ולמרות שהוא גודל, השיטה הזאת ליהנות היא אותה השיטה, והיא לא מאפשרת לאדם לחיות למעלה מזמן, תנועה, מקום, ליהנות בצורה אינסופית. אנחנו מגיעים למצב שאנחנו בכלל מפריעים זה לזה. כי אף אחד לא יכול ליהנות על חשבון הזולת. הזולת לא מאפשר לו את זה, כי גם הוא נמצא באותה המגמה. ולכן אנשים שואלים, והרבה שאלו כבר במשך ההיסטוריה, איך אנחנו קיימים? בשביל מה אנחנו קיימים? למה אנחנו קיימים בצורה כזאת? היו על זה הרבה מחקרים, היסטוריונים, פילוסופים, מדענים, ביולוגים, פסיכולוגים, אבל בסך הכל, כל המחקר הוא גם כן נעשה מאותה התכונה של הרצון לקבל, מה שיש באדם. ומה שמובן לנו, שאם אדם הוא מוגבל ברצון ליהנות, כמה הוא יכול לאכול, כמה יכול לשמוע, איזה דברים יפים, כמה יכול, כל דבר שממנו אנחנו רוצים ליהנות, הוא מוגבל. מגביל אותנו מאוד, ובסופו של דבר הוא מביא אותנו לאיזשהו פירוק פנימי. אנחנו רואים את זה. ולכן אנחנו מבינים שאם ישנה השיטה למלות את אדם בכל טוב מה שיכול להיות, באוכל מין משפחה, זה הוא מוגבל בגוף שלו, עושר, שליטה, כבוד, מושכלות, הוא לא מוגבל בגופו, אבל מוגבל בנפשו. אם אנחנו מדברים על איך לצאת מהמוגבלות הזאת, זה אפשר אך ורק אם אדם ישנה את שיטת ההנאה, שהוא צריך לצאת מחוץ להגבלות שלו, מחוץ לעצמו. להתחיל להרגיש לא מה שמתקבל בתוך גופו, בתוך החושים שלו, אלא לצאת מהם החוצה וליהנות במרחב שנמצא מחוץ לו. זה נשמע קצת דמיוני, אבל דווקא פסיכולוגיה כן יכולה להגיד שכן, זה מעניין, יכול להיות שכן. אנחנו מוגבלים מאוד, אנחנו נמצאים בתוך הגוף שלנו בצורה תקליטה מאוד מאוד צרה. יש סביבנו איזושהי מציאות שאנחנו לא מבינים אותה בכלל. אפילו שאנחנו מגלים שישנם איזה תופעות מחוץ לנו, אבל אנחנו לא יכולים לתפוס אותם. נגיד, החומר האפל, ועוד כל מיני כאלה דברים. זאת אומרת, זה רק רמז למה שקיים מחוץ לנו, משהו אינסופי לכל הצורות ולכל הכיוונים, ואנחנו בכלל לא מודעים לזה, ולא יכולים אף פעם לגלות. כי בקליטה שלנו בתוכנו, אנחנו כבר מוגבלים עד כמה שאנחנו נגיד. נגיד שיש לנו רדיו שתופס רק גל אחד, איזה תחנה. ואנחנו לא מבינים שישנם עוד מיליון תחנות. אין, זהו. בשבילנו זה לא קיים. אבל רמזים לזה אנחנו כן מגלים. ומאלה אנחנו היינו יכולים להגיד בסדר, אין, כך אנחנו בנויים, מה אנחנו יכולים לעשות? אפילו כלפי החיות אנחנו מוגבלים אולי יותר בכל מיני חושים, אז מוגבלים. אלה הבעיה היא שאנחנו לא יכולים במשך החיים שלנו הקצרצרים האלו להיות מאושרים.
נכון, זו הבעיה המרכזית.
זהו. ואז אנחנו שואלים, אז באיזה צורה אנחנו יכולים לסדר את עצמנו, לקבל את החיים בצורה יפה, טובה, אז יש כאן כמה תנאים. קודם כל, זה שלפי הטבע שלי אני צריך לבנות את העושר שלי על פני הסבל של הזולת. ככה אנחנו בנויים, כי אנחנו תמיד מודדים את עצמנו כלפי הזולת. זה דבר אחד. דבר שני, שאנחנו מאוד מוגבלים בשנות חיינו הקצרים. זה גם כן. ושלישית, שאני לא מרוצה מהחיים שלי, כי יש לי איזו נטייה לדעת בשביל מה אני חי, למה אני חי, מה הסדר בחיים שלי, מי מנהל אותי, ועוד ועוד. אדם לא מסכים עם ההגבלה, עם הגבולות שיש, הוא מרגיש שהוא נמצא מוגבל בחיים שלו. וזו בעיה שלא מאפשרת לנו ליהנות אפילו בחיים האלו. זאת אומרת, בעיה שלי עם הסביבה, שאני לא יכול ליהנות, אלא אם כן, עם, נגיד, כולם שישרתו אותי, אני לא יכול ליהנות בגלל שהחיים שלי קצרים, אני לא יכול ליהנות שיש לי רצון שהוא בכלל דוחף אותי מחוץ לחיים האלו, מגבולות החיים, מגבולות הקיום שלי, למשהו יותר גבוה, יותר גדול, יותר רחב. ואנחנו רואים שבסופו של דבר ההגבלות האלו הם עד כדי כך משפיעים עלינו, שאנחנו מעדיפים למות, לקבל סמים, לעשות כל מיני פעולות כדי רק לשכוח על הדחפים האלו שבעצם צריכים לתת לנו יציאה לעולם יותר רחב.
בעצם, מה שאתה מציין כרגע, אני פתאום מבינה שכל הפעולות האלה שמתבצעות הן כדי לצאת מהגבולות של עצמנו.
כן.
גם הסמים זה כדי לברוח, ממה לברוח?
לברוח בתוך האדם.
כן, מאותם גבולות שציינת.
כן. זה בעצם מה שיש לנו על פני בהמה שלנו.
כן.
שאנחנו צריכים עוד ועוד ועוד להשיג משהו, בעיקר זה שייך למהות החיים,
כן.
ואין לנו בזה שום הצלחה. כנראה שאפשר לפתור את הבעיה הזאת, רק אם אנחנו מגלה מקור לחיים שלנו, אבל הוא נמצא מחוץ לנו.
כן.
ולחוץ לנו, איך אנחנו יוצאים? אז אנשים היו משתוקקים לזה הרבה זמן, עד שלפני כמעט 6,000 שנה, איש אחד גילה את זה, שמו אדם, והוא גילה שכן, יש שורש לחיים שלנו, אפשר לגלות אותו, עוד יותר מזה, אפשר לחקור אותו, עוד יותר מזה, אפשר להתקשר אליו, עוד יותר מזה, אפשר להידמות לו, ועוד יותר מזה אפשר להיות כמוהו. זה פתאום גילוי שלא היה כזה דבר, ומאז לא מתקרב לזה אף ניוטון, איינשטיין, או כל מיני אנשים אחרים. ורק השאלה היא, שאנחנו צריכים כדי לגלות את המקור החיים שלנו, ואז יחד עם זה כל מה ש... מלווה בגילוי הזה. אנחנו צריכים להחליף את החוש שלנו, העיקרי. במקום ליהנות בתוך האדם, אנחנו צריכים לצאת החוצה, מחוצה לאדם. זאת אומרת, את הרצון לקבל שלנו, שהוא כולו מכוון לקבל, לספוג, לקלוט, אנחנו צריכים לצאת, להפוך אותו, להפוך, לעשות, לשנות אותו. לעשות כאן מין אינברסיה מאוד מיוחדת, שאני במקום עצמי ארגיש זולת, מה זה זולת? ממה שנמצא מחוץ עלי. ואפשר את זה לעשות רק בתנאי שאני אשנה את היחס שלי. במקום שאני הכל סופק, כל הדברים טובים שאני סופק לעצמי, מה שנראה לי טובים, אני צריך לשנות את היחס שלי לזה שאני מענה לאחרים, נותן, אוהב במקום עצמי את הזולת, נותן במקום עצמי לזולת, וכך אני מגיע לאותו הכלל ואהבת רעך כמוך. שמענו על זה הרבה, אבל זה שבעצם אותם האנשים שגילו את השיטה הזאת, שהם נקראים מקובלים, גילו כבר מזמן. ואם אנחנו מגיעים ליישום השיטה הזאת, במקום שנאת הזולת לאהבת הזולת, אז בזה אנחנו מגלים את העולם שנמצא מחוצה לחמישה חושים שלנו, שזה עולם אינסופי, ובו אנחנו יכולים להשיג הכל מה שאנחנו רוצים. משם, שם נמצאים כל המקורות לחיים שלנו. ואם אנחנו לא מגיעים לזה, אז אנחנו נמצאים בחמישה חושים שלנו, שקיימים בהם בצורה מאוד מוגבלת, זמנית, נבזית. וכל הזמן אנחנו רק סופגים מכות והשפלות. זה הכל.
אם נעשה איזשהו סיכום ביניים, ננסה להבין בעצם את ההסבר, למה בתוך קבוצה אני צריכה להתחיל לאהוב את החברים שנמצאים בקבוצה. Mm-hmm. אז אם הבנתי נכון, העיקרון הזה הוא איזשהו כמו נוסחה, נגיד נקרא לזה איזה נוסחה, שגורמת לי לצאת מהגבולות של עצמי. כי כל הזמן בעצם אני נמצאת בתוך הגבולות של עצמי, ככה אני בנויה בצורה טבעית, את כל ההסבר שנתת. אני מוגבלת, ולכן אם אני רוצה לפרוץ את הגבולות האלה, ולהתחיל להרגיש את החיים בצורה רחבה יותר, אז אני צריכה לקיים את הכלל הזה של לאהוב את הזולת.
כן, כי לאהוב את הזולת זה אמצעי.
אמצעי.
להתחיל להרגיש מה שנמצא מחוץ אלי.
בעצם הזולת הוא סוג של, נגיד, ניתן לי כמו איזושהי מתנה.
כן, שעליו אני יכול להתאמן.
שעליו אני יכול להתאמן, תואב אותו, ואם אני אוהבת אותו, אז מה קורה לי?
אז אני מתחיל להרגיש את המרחב שנמצא מחוץ אלי. לא נמצא בתוך חמישה חושים שלי,
כן.
אלא למחוץ על חמישה חושים שלי שקיים.
כן. אז עכשיו אני רוצה לשאול ככה, באופן טבעי, אני רוצה להבין את ההבדל, מה ההבדל בין אהבה שאני נותנת לחבר שנמצא בקבוצה כזאת, לבין אהבה אחרת שיש לי בחיים שלי, שאני אוהבת נניח את הילדים שלי, ואת בן הזוג שלי, ואת ההורים שלי. זאת אומרת, מה ההבדל? הרי שניהם, מבחינת המילה, זו אותה מילה. מה ההבדל בכל זאת בין אהבת החברים
בקבוצה? אהבה שאת אוהבת את עצמך ואת המשפחה שלך ואת חברים שלך וכן הלאה, האהבה הזאת זה אהבה אגואיסטית, כן? שאת אוהבת את עצמך וגם כן אחרים, מטעם הרצון ליהנות רק בפנים, בתוך עצמך. מה שאם כן, האהבה שאת יוצאת ומתחילה לאהוב אנשים שאין אליהם שום סיבה אגואיסטית לאהוב אותם, להתייחס אליהם טוב, אם את מפתחת כזה חוש, אז חוש הזה הוא מיועד להרגיש מה שיש מחוץ לך. הוא לא כדי לאהוב אותם או לא לאהוב אותם.
כן.
הוא כדי להתחיל להרגיש באמת המציאות מחוצה לך, מחוצה לחושים שלך הקודמים, שהם כולם אגואיסטים, ראייה שמיע טעם ריח מישוש, אחריהם עומד האגו שלך, והוא תופס רק שטוב לו ורע לו וטו לו, לפי משהו מקויאל, כן? לכמה מרחק, לכמה זמנים, באיזה גבולות, כן? כל חוש וחוש ככה עובד. ואחרי החושים האלה עומד הרצון ליהנות שלך, שבו יש חלק הארי שהוא הרצון ליהנות הגשמי, זה אוכל מין משפחה, ועוד רצון שנהנה מאושר כבוד מושכלות, שליטה.
כן.
וזה גם כן פועל בתוך גבולות מאוד די מוגבלות, די צרות, שזה כולל לזמן, למקום, כן. לאותה חברה, כן. וכן הלאה.
זאת אומרת, גם אם יש לי איזושהי הנאה, זה לפרק זמן קצר וחולף.
הכל נסגר.
בר חלוף, כן. מה שנקרא, כן.
ולכן ככה את קיימת כאיזשהו גוף חי שנהנה משך חיים הקצרים שלו במשהו.
ממה שהוא מצליח לאסוף בדרך.
כן, כן. לא יותר מזה. כן. הקליטה של העולם החיצון, שאת קונה על ידי זה שאת רוכשת אהבה אליהם,
כן.
מאפשרת לך להרגיש מה שיש מחוץ עליך. זאת אומרת, את קונה חושים חוץ גופיים, שלא נמצאים במה שאת מתארת לעצמך, עכשיו הגוף שלי.
כן.
כי גם הגוף שאת עכשיו מתארת לעצמך, שזאת הגוף שלך, זה גם כן איזה דמיון. שכך הוא נראה לך שקיים, ובו את ממש מלקטת כל מיני התענוגים הקטנים האלה. מה שאם כן, כשאת מתחילה להרגיש יחס חדש לחיצונים, למה שמחוץ לך, אז את מתחילה להרגיש חושים חדשים, רצון חדש, אהבה חדשה חיצונה, שאת אוהבת לא בגלל שטוב לך, אלא בגלל שטוב לזולת. זאת אומרת, את בזה קונה כלים של הזולת. שאם היית קודם נהנית כל הזמן בתוכך,
כן.
או סובלת בתוכך, אז עכשיו את נהנית או סובלת, מרגישה כל דבר שנמצא מחוץ לך.
כן.
זאת אומרת, במקום החיים שלך המוגבלים, והיכולת מוגבלת שלך, החוש שלך הקטן, האגואיסטי הזה, מה שהיה לך, את קונה חוש בלתי מוגבל, את מרגישה בהם, בכל מה שמחוץ לך, את כל מה שרק אפשר. ואז את יוצאת מההגבלות, את לא מרגישה את החיים שלך שנמצאים בגוף ומוגבלים, ותפיסה שלך המוגבלת, ויחס למציאות המוגבל. בכלום, את מתחילה להרגיש את עצמך שאת חיה בחוץ גופית.
חוץ גופית זאת אומרת שאני ממש מרגישה רגשות, ממש
בלתי מוגבלת.
בלתי מוגבלים, זה לא מוגבל מכיוון שזה בעצם
יותר מזה.
כן.
כשאת קונה את החוש הזה חיצון,
כן.
אז את מתחילה להרגיש בחוש החיצון הזה הרגשות חדשות, התפעלויות חדשות, ועיקר שאת מגלה שם כוח כללי שממלא את כל המציאות הזאת החיצונה, וכוח הזה הוא ממלא את כל המציאות, במידה שאת יכולה לצאת מעצמך ובאהבה לזולת,
כן.
בקליטה לזולת, להרגיש מה שיש בהם, במקום להרגיש מה שאת יכולה בתוכך,
כן.
אז את מתחילה להרגיש את הכוח הזה שממלא את כל המציאות. כוח הטוב, כוח של אהבה, והוא נקרא בורא.
אז יש פה איזה עיקרון מאוד מאוד מעניין, אני רוצה להגיד אותו עוד פעם במילים שלי ככה שיהיה מובן. עכשיו אתה אמרת לי דבר כזה, ככל, באותה מידה, שאת תצליחי לאהוב את הזולת, באותה מידה בדיוק, את תצליחי להרגיש את האהבה של הכוח העליון, של אותו כן. כוח ששורה בטבע.
כן.
זאת אומרת, זו ממש נוסחה מדויקת. כמה שאני אצליח לצאת מעצמי יותר לכיוון הזולת ולהרגיש אותו, וממש לחיות את אותו בו, באותה מידה בדיוק אני אצליח גם לגלות גורם נוסף, שהוא נמצא בעצם אותו גורם שהוא מהטבע, אותו כוח אהבה שנמצא בינינו.
כן.
זה בדיוק הסוג של נוסחה.
מה הקשר אבל? למה זה קשור אחד לשני? למה היחס שלי לבן אדם אחר פתאום פותח לי בהרגשה?
אז זה עוזר לך לצאת מעצמך. זה סך הכל תרגיל. במידה שאתה יכול להחליף את הדאגה אהבה עצמית לדאגה אהבה את הזולת, כן? לזולת. במידה הזאת אתה מתחיל לרכוש את התכונות שבהם אתה מרגיש עולם החיצון. אתה לא מרגיש מה שנכנס לגוף שלך, מה שאתה קורא לזה גוף שלי, אני. אלא אתה מתחיל לראות את העולם, את החיים שנמצאים מחוץ עליך. פעם ראשונה אתה לא ראית ולא הרגשת את זה קודם. כי החוש הזה הוא חוש החדש.
ובתוכו אני מרגיש איזשהו כוח חדש, איך קראת? כוח הכללי שממלא את הכל, כוח של טוב, כוח של אהבה שנקרא בורא?
כן. הכוח הכללי הזה ששורה מחוץ עליך, בכל ממלא את הכל המציאות הזאת, חוץ גופית שלך, הוא נקרא בורא.
איזה מין כוח זה בשתי מילים, כי הזמן שלנו כבר נגמר?
כוח הטוב, מטיף, כוח של אהבה, השפעה.
אנחנו נמשיך בתוכנית הבאה להמשיך לברר, אבל אני רק רוצה שאלה אחרונה כדי לסגור את המעגל. התחלנו את התוכנית מזה שהמורה שלך, הרב ברוך שלום אשלג הרבש, פירט לפרטי פרטים את העקרונות של העבודה בקבוצה לפי שיטת התיקון של הקבלה, וקראנו העיקרון אחד, אפילו עוד לא הספקנו לגעת בו. אם אני מבין, כל השיטה הזאת שבנה הרבש וכל המקובלים הגדולים בדורות הקודמים, המטרה והתכלית של כל השיטה על כל פרטיה זה להביא את האדם להתחיל להרגיש איזו מציאות שעכשיו הוא לא מרגיש אותה בכלל?
כן, להכיר לאדם את האלוקות.
להכיר את האלוקות. תודה רבה הרב לייטמן, מכאן אנחנו נמשיך בתוכנית הבאה. תודה ניצה, תודה גם לכם שהייתם איתנו. חיים חדשים, לומדים להיות טוב, תבואו שוב. כל טוב, להתראות.